שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת השיחות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבום בן משה.
שלום.
אנחנו כאן במסגרת השיחות על חיים חדשים, לוקחים בכל פעם נושא, מנסים להסתכל עליו באור חדש, והיום הנושא שלנו הוא ביקורת עצמית. ביקורת עצמית, אני חושב זה אין משהו שלא, אין מישהו שלא מכיר את הנושא, שמפעיל את הכלי הזה הרבה ביחס לעצמו, ביחס לאנשים סביבו. נרצה להבין איך לעבוד עם זה נכון. ביקורת עצמית, טל, בואי תפתחי בבקשה.
באמת רובנו מתמודדים עם הנושא הזה של ביקורת עצמית. מסתבר שזה משהו שמתפתח מאוד מאוד מוקדם בחיים של האדם, בערך בגיל שנה עד שלוש. הילד מתחיל לספוג מהסביבה שלו, מההורים, מהאחים, את החינוך, והוא מפנים אותו ובעצם מתחיל לפתח לעצמו איזשהו קול פנימי של מבקר, שאומר לו ככה נכון לעשות, ככה לא, היית בסדר, היית לא בסדר. לכאורה זה אמור לשרת אותנו, לעזור לנו להגיע ליעדים שלנו, להצליח בחיים. הרבה פעמים אנחנו רואים שזה לא בדיוק משרת אותנו, כי אנחנו רואים שהמבקר הפנימי תופס מקום מאוד מאוד גדול, ומתחיל ממש להקטין אותנו ולמנוע מאיתנו לעשות דברים שהיינו רוצים לעשות. אז היום היינו רוצים לברר קצת על המבקר הפנימי הזה, המנגנון הזה של בקרה עצמית שהטבע נתן לנו. האם אנחנו מפתחים אותו נכון, יודעים לפתח אותו נכון או לא, ובכלל איך אתה רואה את העניין הזה של בקרה עצמית שיש לאדם? מה זה המנגנון הזה?
צריכים לחלק את כל ההיסטוריה, כל ההתפתחות האנושית לשני חלקים. חלק אחד, מה שהיה עד כה, שכולנו התפתחנו על ידי האגו שלנו שהיה גודל מדור לדור, משנה לשנה, מיום ליום, מדקה לדקה. ואז אנחנו היינו מתפתחים. ביקורת עצמית, ביקורת חברתית, ביקורת סביבתית, לא חשוב מה. אבל הכל היה בעצם נובע מתוך האגו של האדם. ולכן אפילו שהאדם היה כאילו בביקורת חיובית, אבל זה גם כן זה היה נובע מתוך האגו שלו. שכדאי להסתדר עם האחרים, כדאי להתייחס אליהם טוב, גם לראות באחרים תופעות חיוביות וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אז היינו יכולים לחלק את הטבע האדם שהוא כולו רע, מנעוריו, ליכולת להשתמש בו בצורה שלילית ובצורה חיובית. ובזמננו, דווקא בדורנו, אנחנו הגענו למצב שהאגו שלנו גדל עד הרמה הסופית שלו, שהוא לא יכול לקבל שום חשבון של מאף אחד, ושום דעה של אף אחד, ולא מסוגל בכלל להיות בקשר עם אף אחד, אלא רק דרך אלו קשרים הווירטואליים, שזה גם כן לא קשרים, אלא אדם, למה יש כל כך הרבה שימוש בקשר וירטואלי? בגלל שאין קשר. בגלל שאין קשר, שכל אחד הוא נמצא בנישה שלו, ואף אחד לא מתראה עליו, כן? אף אחד לא מגיע ומאיים עליו. ולכן הוא יכול להיות בקשר שכזה עם האחרים. וודאי אם כך, אז אנחנו מעבירים ביקורות בכל הרשת הזאת, נשפח לי שם 99% ממה שיש שם, זה ממש רעל, מיץ כזה רע של כל אחד ואחד. וזה כולל כלי תקשורת, שזה ממש הפנים של הדור, וכולם כולם. מה אנחנו יכולים להגיד על זה? שהגענו למצב שזה בעצם אין ביקורת. זה פשוט נשפח החוצה כל הטבע הרע שלנו, כן? כי טבע האדם הוא כזה, הוא יצר האדם רע מנעוריו. ומתוך זה ודאי שאנחנו יכולים להגיד על ביקורת שיש באדם שתי רמות. רמה שלו, שהוא נמצא באיזושהי רמת התפתחות מסוימת, שהגדירו בו ובנו בו, המחנכים שלו, אבא ואימא והאחים החיות בבית וסביבה, חצר, גן ילדים, בית ספר, מורים, חברים, כלי תקשורת, סרטים שהוא ראה שם, וכן הלאה וכן הלאה, כן? ועד שהוא גודל. ואז גם כן מקבל מלמעלה מזה יחס ושיטה ממש, איך לעשות ביקורת על אחרים. כי אם לא מלמדים אותו איך להעביר ביקורת, אז הוא נמצא פשוט בקביעת כל מצב כנגדו. במה שניפחו בו, כנגד זה הוא בודק את הסביבה, את העולם, את כל אדם, מערכת אנושית וכן הלאה. אלה, אם אנחנו מדברים על ביקורת עצמית, אז הוא צריך להיות במין אקספרט, שהוא מעלה את עצמו, למרות שאני קיבלתי כזה חינוך, וכאלו הסתכלויות על החיים, ויש לי פילוסופיה מסוימת של החיים, כן? פרדיגמה, כן? ואני בכל זאת מבין שזה אני כך בנוי, אבל או שאני מסתכל מהרמה אז כזאת ועושה ביקורת, אבל אני מודע לזה. או שאני לוקח איזושהי רמה אחרת של מישהו ומתלבש בזה. נגיד שאני מסתכל על זה כמו שאיזו אסכולה פילוסופית. כן? או אסכולה חינוכית. או מפלגה, צד נגיד שמאל של החברה, או צד ימין של החברה. האדם שהוא יודע להעמיד את עצמו בכל מיני רמות, וכך לעשות ביקורת. הוא נקרא שופט.
אוקיי, לא לגמרי הבנתי למה הוא מייחס את כל הרמות האלה. כשהוא מסתכל על האחרים...
מייחס לחברה אנושית, לא לעצמו. העצמו הוא רק אקספרט. אקספרט זה שאין לו כלום מעצמו.
אוקיי, זה צריך יהיה לברר.
אני רואה שלגברת פסיכולוגית קשה לתפוס את זה. אבל איך יכול להיות אקספרט אם הוא בא עם הדעה מוקדמת? איך יכול להיות שופט אם הוא בא וכבר יש לו, נגיד, הוא מצד ימין או מצד שמאל של החברה, הוא חייב להיות ניטרלי. אחרת זה כאילו נותנים לו שוחד.
אז זאת אומרת שזה, אתה מדבר על ההתפתחות הפנימית של האדם, כשהוא מסתכל החוצה ומבקר.
אחרת הוא לא נמצא בביקורת. אחרת זה לא ביקורת. אחרת זה מדידה. אני כזה, ואני מודד אותך לעומת מה שאני. וזהו. ואז אני ודאי שתמיד מודד אותך עד כמה שאתה לא כמוני. זאת אומרת, פחות ממני. אפילו שאתה יותר חכם, יותר עשיר, יותר מפותח, יותר מחובת. אני בכל זאת עושה ביקורת עליך. למה זה ככה ולמה זה ככה ולמה זה ככה.
ממה שאני מבינה, כדי שאני באמת אוכל לעשות ביקורת נכונה על אחרים, אני קודם כל צריכה בעצם לבקר את עצמי באיזשהו מובן, להביא את עצמי למקום של אקספרט, למקום אובייקטיבי.
למקום ניטרלי לגמרי. האם אדם מסוגל את זה?
נראה לי שרובנו לא, זה ברור שלא. ובעצם רציתי לשאול באמת על המקום הזה שאנחנו נמצאים בו היום. מצד אחד האגו כל כך מפותח, אתה אומר, אנחנו מבקרים כל היום. מצד שני, אנחנו יודעים שבאיזשהו מקום האגו שלנו, הביקורת שלנו כבר אוכלת את עצמנו. זאת
אומרת, או, עכשיו בזמננו, לכן אמרתי שההתפתחות שלנו היא מתחלקת לשני חלקים. החלק שאנחנו עד כה התפתחנו, ואז כל אחד היה באגו שלו, וכך היה. היום אנחנו על ידי החיים שלנו שנעשים מאוד קשים, סגורים בכפר קטן, שבו כולם שונים זה את זה, שלא יכולים להסתדר עם זה, שאנחנו נמצאים ממש בסכנת השמדה העממית הדדית, כן? אנחנו מתחילים לראות מה יש לי מזה שאני מעביר על כולם ביקורת. איך אני יכול להתפטר מהביקורת שאני מעביר על כולם. זה אני כאזרח הפשוט מתחיל לגלות שיותר טוב אם לא היינו מעבירים ביקורת. כי אם פעם הייתי חשבתי שמתוך זה אנחנו מתקדמים, שאנחנו על ידי זה מצליחים, בונים חברה יותר טובה, אולי פעם נגיע לחיים טובים, שגם אתה אולי יכול להיות במשהו טוב, בא גם אני במשהו טוב. היום אנחנו כבר קובעים מצב משהו מאוד. אנחנו כולנו רעים, אנחנו לא יכולים לבנות שום דבר טוב, לא יצא אף פעם שום טוב מאיתנו, אנחנו הגענו לשבר הכללי, ואין מי שיכול להעביר ביקורת, כי כולנו כאלו, שבורים, רעים, ואין לנו מה לעשות, אפילו אם היינו מקבלים את איזה תוצאות מאקספרציסטן, נגיד, מהכוכב אחר, גם כן לא היינו יכולים לממש אותו, כי כל אחד מאיתנו, בכל זאת נמצא בתוך האגו שלו הצער.
אתה נשמע כמו שיש לך מבקר פנימי מאוד חזק, אתה מאוד ביקורתי כלפי האדם.
אני לא ביקורתי, אני מסתכל על החברה האנושית ועל עצמי ועל כולם, איפה שאנחנו נמצאים. אני כאילו מוצא את עצמי, ולא את עצמי, את המערכת, כן? הבירור שלי, כן? אני מוצא הבורר ש... אני מוציא אותו החוצה ומסתכל על, על כולם וגם על עצמי, ואומר שאי אפשר ממש להגיע למצב שאנחנו נמצאים בביקורת עצמית אובייקטיבית. ואם לא, אנחנו תמיד מהביקורת נגיע רק לסכסוך התקוטטות יותר גדול.
רציתי פה לשאול, הסברת עכשיו איך אתה מתבונן על דברים כאילו בצורה אובייקטיבית מהצד ומגיע לכל מיני תובנות.
לא מעצמי. אני פשוט קורא את הדברים האלה מתוך המחקרים.
כן, לא, אני לא מדבר עכשיו על יד החיצון. אני מנסה להבין כזה דבר. הטבע פיתח את האדם מדור לדור.
כן.
והטבע הטביע בנו בי כאדם, יכולת חוץ מלפעול ולחיות באופן מסוים, כאילו הוא פיתח בתוכי איזשהו מנגנון בקרה שמבקר את עצמי ואיך אני מתנהל ואיך אני חי. עצם העובדה שעכשיו אמרת כל מיני תובנות, זה מתוך תהליך שבו אתה לא סתם עסוק בחיים עצמם ורץ רץ רץ, אלא התבוננת כאילו מעט מהצד באיזשהו מנגנון של בקרה על עצמך, על העולם, על המין האנושי בכלל, כן. בכל מיני רמות.
כן.
אני רוצה להבין את המנגנון הזה שהטבע פיתח באדם, באבולוציה שלו. יש בנו כזה מנגנון של, חוץ מלחיות ולעשות ולהיות, יש כאילו איזשהו מנגנון פנימי בתוך אדם, שהתפתח כנראה באבולוציה שלנו כיצורים אנושיים, שהוא מבקר גם את הכל, מבקר את העשייה, מבקר את החיים, מתבונן. מהו המנגנון הזה? בשביל מה הוא קיים ואיך משתמשים בו בצורה מיטבית, שהיא לא תהיה הרסנית, אלא מפתחת ופרודוקטיבית.
אני לא מגלה אותו היום. פעם חשבנו, כמו שאתה אומר, שיש לנו משהו אובייקטיבי.
לא, אני לא מחפש שום דבר אובייקטיבי. אני מנסה להבין את המנגנון של הבקרה. אין. עצם התשובה שלך עכשיו, אני לא מגלה אותו היום, זה אתה אומר את זה ממקום שמתבונן על החיים מהצד, ונותן איזו תובנה מסוימת.
כן.
המנגנון הזה שבו זזת רגע הצידה ונתת תובנה מסוימת, זה כאילו בחנת את הדברים, הסתכלת על חייך, על הימין האנושי בכלל, והגעת לאיזושהי מסקנה.
כמו מדען, כמו רגיל, בסטטיסטיקה, בכל מיני פסיכולוגים.
אבל גם אם בלי מחקרים היית יכול כך לבדוק את עצמך ולהגיע לאיזושהי...
כן, אבל כשאני מסתכל על כל האנושות, אני רואה שכל האנושות היא לא מבינה מה קורה לה. שהיא ממש מכניסה את עצמה מיום ליום לצרות יותר ויותר גדולות, וזה לא לעתיד שמישהו שם מגלה עתידות. ואנחנו, למרות שאנחנו בצורה כזאת הולכים, אנחנו בעצמנו הורסים את המשפחה שלנו, אנחנו בעצמנו הורסים את החברה שלנו, אנחנו בעצמנו עושים את החברה שלנו שיהיו לך אחוז אחד של העשירים ו-99% ממש עניים. אנחנו עושים את זה, האם זה נכון לביקורת חברתית, התבונתית?
כל מה שעכשיו אמרת, ואני מסכים עם כל הדברים שאמרת, ביחס לכלל החברה האנושית, אני מניח שהיית אומר לי אותו גם ביחס לאדם אחד. גם אדם אחד עושה טעויות בחיים שלו, הולך למקומות לא נכונים וכן הלאה.
כן.
אז חוץ מלעשות את הדברים, ולעשות נגיד את הטעויות בחיים שלי, יש... כנראה בצורה לא מושלמת בתוכי איזשהו מנגנון של בקרה עצמית שהתפתח בי כיצור תבוני שיכול חוץ מלעשות את הדברים גם להתבונן עליהם מהצד. כפי שאתה עכשיו למשל התבוננת, זה לא משנה באיזה רמה אתה מתבונן, ברמה של כל המין האנושי, בפרספקטיבה של כל ההיסטוריה האנושית, או ברמה של צעד של מחר בבוקר בחיי הפרט.
כן.
יש איזושהי יכולת באדם, שאותה אנחנו מנסים היום לברר בתוכנית שלנו, יכולת הביקורת עצמית שהטבע נתן לנו כאילו איזשהו מכשיר, כן. שחוץ מלחיות ולעשות ולטעות ולהצליח ולא משנה מה, האבולוציה פיתחה בנו גם איזשהו מכשיר של כאילו של ביקורת עצמית על.
אני מדבר רק על מדידה.
על מדידה.
מדידה עיוורת. מדידה עיוורת. כמה היו משפחות הרוסות לפני 50 שנה, שאני הייתי צעיר והתחתנתי, וכמה משפחות הרוסות היום. כמה ילדים וכל, וכל מיני צרות ובעיות בחיי חברה.
כן.
היו אז והיום. זהו.
אתה מעביר ביקורת על עצמך?
אני לא עושה שום ביקורת, אני מדבר על מספרים בלבד.
ביחס לכלל החברה האנושית.
כן.
אני עכשיו פחות מתעניין בזה. עכשיו אני רוצה להבין את המנגנון בקרה עצמית שלך כפרט. אתה כאדם, אדם חכם בעיניי, אתה מבקר את עצמך או אתה חי כאילו אתה נוסע על רכבת או אתה מבקר לפעמים את עצמך?
אתה שאלת אדם הלא נכון.
למה? אתה לא?
כי אצלי מערכת ביקורת עצמית היא מאוד מפותחת.
אז בוא, עליה אני רוצה לשמוע. מה זה המערכת הזאת ובמה היא מפותחת?
מערכת הביקורת שלי היא בנויה על זה שאני בעזרת חוכמת הקבלה מביא את עצמי למצב יחסית ניטרלית איפה שצריך להיות אקספרט שאני יכול להסתכל על עצמי ולהגיד האם אני בסדר או לא בסדר בכל רגע נוכחי, והבסדר או לא בסדר אני קובע כלפי הערך עליון שקבעתי לעצמי, לא קובע את זה לאף אחד, כל אחד צריך לקבוע את זה אם הוא רוצה, שהערך עליון הזה זה נקרא אהבת הזולת. אהבת הזולת התמימה, השלמה. מפני שכך חוכמת הקבלה ותורה דורשת מאיתנו, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה.
אז איך אתה מבקר את עצמך? הגדרת לעצמך מטרה להגיע לאהבת הזולת. איך אתה מבקר את עצמך? אמרת, אני מביא את עצמי למצב ניטרלי, והאם הייתי בסדר או לא בסדר כלפי המטרה שהגדרתי לעצמי?
אז כל החיים שלי, אם כך, חוץ מלהרוויח מה שאני צריך למשפחה, כבעל משפחה, הם, חוץ מזה, מוגדרים, מכוונים, אך ורק כדי לרכוש את המעמד ניטרלי הזה, שממנו אני יודע באיזה מצב אני נמצא, באיזה מקום אני נמצא, כלפי אותו העיקרון שהתורה, חוכמת הקבלה, דורשת מאיתנו. ואהבת לרעך כמוך וזהו. כי מזה מגיעים ולאהבת את השם אלוקיך.
למה אתה מתכוון מעמד ניטרלי?
ניטרלי זה שאני על ידי היישום של חוכמת הקבלה מגיע למצב שאני נמצא תחת השפעת מה שנקרא מאור המחזיר למוטב, כמו שכתוב בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, מה תבלין היא מיוחדת ליצרה רע, כי יש בה מאור המחזיר למוטב, שעל ידי זה שלומדים נכון את התורה, אז מעוררים מאור מחזיר למוטב על האדם, וזה מי שלומד נכון, ואז הוא מתחיל להיות ניטרלי, וידעתם כי אלוקים טוב ורע. ואז בין שני הצדדים הללו, מצד אחד היצרה שלי, כן, שנברא כך בי, ומצד השני יצר הטוב שהמאור מחזיר למוטב עושה לי, אני נמצא בין שני הכוחות האלה, חיובי ושלילי, ואני יכול ביניהם לקבוע מה זה טוב ומה זה רע, לא לפי מה שאני חושב, אלא לפי שתי כוחות האלה פועלים בי. ואז אני כאן לא כאקספרט, אלא אני מביא את עצמי למצב שהמערכת עליונה, מערכת הטבע, הוא עליי, הטבע, עושה ביקורת, בירור ותיקון. בסדר, זה אני עכשיו שמתי לב שבתוך דקה ועשרים שניות אני הסברתי לך כל המימוש של חומת הקבלה, כל התיקון האדם. נו, אז מה, ודאי שאפשר להבין מזה הרבה.
כן, אז אם ניקח בן אדם רגיל, שהוא מסתכל, אמרת, יש יצרה, יש בכל מיני דברים שפועלים, מסתכל על עצמו, בדרך כלל אדם רגיל הוא מאוד קשה עם עצמו, הוא מלכה את עצמו, למה יש בי ככה וככה, ולמה אני עושה ככה, ואיך עשיתי לא נכון, ועוברים בו המון המון מחשבות כאלה, לפעמים עד כדי כך שהוא מגביל את עצמו, ולא מאפשר לעצמו לפעול ולדבר, הוא מפחד. איך אתה חווה את הדברים האלה? יש לך גם לפעמים כאלה חששות וביקורת עצמית כזאת?
ברמה אחרת לגמרי. כלפי עקרונות לגמרי אחרים. הביקורת שלי ומאמצים שלי וספיקות שלי, האם אני משכתי את המאור המחזיר למוטף אליי במידה אופטימלית, האפשרית. זו הדאגה שלי, כי אחרי שאני עושה את זה, הוא בעצמו עושה לי על הכל. הוא מסדר לי הסתכלות, הוא מסדר לי מקום, מעמד, ראיית עתיד, איך אני צריך להתנהג בכל מצב, בכל מקום, כלפי חיים שלי פרטיים, חיי החברה, בכלל חיי אנושות, תפקיד שלי בעולם, אז אותו אור העליון כבר מסדר לי את החיים.
אז אתה לא מפחד מטעויות, מלעשות משהו לא נכון?
אני משתדל להיות בשליטה שלו. כי זה הכוח. אין לי מה לפחד, חוץ מהאם עשיתי מקסימום מאמץ כדי למשוך אותו, שיעשה ממני אדם.
אני רוצה להבין את זה יותר, אבל באמת הרבה פעמים בחיים אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שכביכול אין להם קשר לדברים גבוהים,
מה?
מוכנים. בעבודה, במשפחה, איך שאנחנו...
שם אני פועל לפי הצורה רציונלית, מה שצריך להיות.
אתה מבקר את עצמך או רק פועל?
אני מבקר את עצמי רק כלפי המאור המחזיר למוטב, רק כלפי אותו כוח עליון שיש לי אפשרות למשוך אותו או לא.
אתה עושה...
כי לפי מה שאני לומד מחומת הקבלה, רק בזה יש לי בחירה חופשית.
אתה מחליט לעשות פרויקט מסוים. אמרת, אתה מבצע אותו באופן רציונלי, לפני רגע.
כן.
איך אתה יודע אם אתה מבצע באופן רציונלי או לא מבצע באופן רציונלי? אתה צריך מנגנון של בקרה, עצמית, עם עצמך.
כן.
איך אתה מפעיל אותו?
אני מפעיל אותו ממה שאני. אחרי שהאור העליון משפיע עליי, ונותן לי איזה מין ערכים, תכונות, הבנות בעולם, אחרי זה אני משתמש במה שהוא עשה בי, ברא רצון לקבל, יצר רע, נתן על זה כנגד זה איזשהו תיקון, יצר הטוב. עכשיו, אני נמצא בין שני היצרים האלה, וזה קובע יחס שלי לחיים. אבל שוב, אם אני נמצא בעבודה, אז אני מתנהג כמו כולם בעבודה.
אתה מבקר את עצמך או רק פועל?
נו, העבודה שלי זה ספציפית, העבודה שלי זה שאני עובד בלפיץ את השיטה.
מה זה חשוב? אתה עושה משהו, אתה מבקר את עצמך?
ודאי.
איך? באיזה תהליך?
בתהליך פשוט, עד כמה שאני נמצא תחת השפעת המאור המחזיר למוטב. כל החיים שלי זה רק בזה. אתה שאלת על עצמי, עליי. אני אמרתי לך שזה לא מקרה...
כן. לא, לא חשוב, אתה מצייר לנו איזשהו מקום מאוד גבוה, אבל לפחות אם...
זה לא גבוה, נגיד, זה ספציפי.
בוא נגיד...
מיוחד.
אוקיי, אז אחרי שדיברנו על המקום הזה המיוחד, שזה נגיד איזשהו מנגנון של ביקורת מאוד מאוד מיוחד, בוא עכשיו נחזור אלינו שלא נמצאים ברמות כאלה וננסה להבין.
אז זה דרך אגב, בזמננו, מה שדיבר, חילקנו כל ההיסטוריה של נושות לשני חלקים, אנחנו נמצאים כבר במצב ש... שכל אחד בחצי השני של ההיסטוריה שלנו, הנה שעברנו בזמן הזה בדורנו, חייב להתחיל לממש את הצד השכלה הזאת כמוני.
מה הצעד הראשון שבן אדם רוצה להתקרב למקומות אלה הגבוהים שתיארת? צעד ראשון בדרך לביקורת עצמית נכונה בעיניך, מה הוא?
זה רק להיכנס לתוך איזשהו לימוד קטן
בלימוד עצמו.
בלימוד עצמו הוא לומד איך למשוך על עצמו המאור המחזיר למוטב.
שזה סוג של פנס? מה זה?
שזה סוג של כוח החיובי שנמצא כנסתר בהטבע, ואנחנו צריכים לגלות אותו.
ואז הכוח הזה, הנסתר שהוא מגלה, ממנו הוא מבקר את עצמו?
כן.
זאת אומרת, הוא כאילו קנה לעצמו איזשהו מכשיר שזה לא אני, אלא מכשיר אחר, שממנו אני כאילו יכול להתבונן על חיי ולבקר אותם?
לא.
אלא?
אני לא צריך את זה לעשות. אני צריך לדאוג רק לכוח הזה, למשוך אותו יותר ויותר לתוכי. רק תבין. אתה בכל זאת נמצא תחת השפעת הכוח שלך הפנימי, ואתה לא מבין אותו ולא יודע ולא יכול לבקר ולא יכול לראות את כל הפנימיות שלך ודחפים שלך ויוצרות. לכן חוכמת הקבלה אומרת כך, אתה רק תדאג למשוך כוח חיובי לתוכך בכל רגע כמה שאפשר יותר, ומה שתעשה, תעשה. כמו שעכשיו אתה מה שעושה, עושה. וביקורת שלך שום דבר לא שווה.
והכוח החיובי הזה, מה מהותו?
שהוא מאזן את הכוח הרע, ושניהם עובדים כשני קווים, ואנחנו מרגישים ביניהם בכף האמצעי. שאנחנו יכולים כן להתקדם בחיים בצורה הנכונה, ולמטרה הנכונה, אבל רק בדרגה אחת, שהכוח העליון הזה, המאור המחזיר למוטף, האור העליון, התורה, מה שנקרא, שהשפיע עליי יותר ויותר ויותר. בלבד, יותר אין לי מה לעשות בחיים. אני לא יכול לקבוע שום דבר חוץ מזה. לכן אין לי דאגות אחרות. רק את זה.
הזמן שלנו כבר...
כן, אז ביקורת עצמית כאילו מבוטלת.
סכם לנו את התובנה.
זאת הסיכום.
שמה?
הביקורת עצמית מבוטלת.
ובמקומה?
או במקומה, בביקורת עצמית, רק על מאור המחזיר למוטף. כמה שאני מושך לתוכי, כוח הטוב.
כוח הטוב. תודה רבה, תודה רבה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, מושכים אל החיים שלנו כוח טוב, חיים חדשים, להתראות, כל טוב.